שלום לכולם, אנחנו בח' באייר תשפ"א ובשעה טובה אחרי כמעט שנה הפסקה אנחנו חוזרים לסדרת השיעורים מלכות של חסד, ביאורים פנימיים בגילת רות. אחרי שעסקנו בשיעור הקודם, השיעור הקודם היה בכ"ח עמוד, אבל בשיעור הקודם עסקנו בניתוח, ניתחנו את התגובה המפורטת של בועז לבקשה של רות שהוא יפרוס כנפיו על עמתו, עליה, ויגאל אותה. זה היה סוף פרק ג', וראינו שבועז מנחה את רות להישאר לשכב בגורן עד הבוקר, תוך שהוא מקפיד לוודא מה העיקר, העיקר שלא יוודע שאישה הגיעה לגורן בלילה. אז היום אנחנו בעזרת השם נסיים את עיסוקנו בפרק ג', שמה שנותר לנו זה רק לעמוד על הפנימיות הדברים שמובאים בחמשת פסוקי הסיום של הפרק, או ארבעת פסוקי הסיום של הפרק. צריך לברר מה עניין נתינת שש השעורים לרות, ולנתח גם מבט פנימי את השיבה של רות לבית נעמי חמותה. אבל הגענו כבר כמעט לבוקר שאחרי הלילה, עד עכשיו עסקנו בחצי הלילה, והבוקר של הגאולה, כן, לא סתם בחזר, לא מעט פעמים, הבוקר זה משל הגאולה, כן, ויהווה כשימו עד עלות השחר, עם חזר לשרו של עשיו, וגלות אדום עד עלות השחר, ונשגב השלב עדו ביומו, זה יעלות השחר, ירושלמי ברכות, רבי חייא רבא, רבי שמעון בן חלפתא, הם ראו מטיילת השחר שבוקעת בבקעת ארבל, ומה הם אומרים? כן, כך היא גאולתן של ישראל, קימה, קימה, הציטוט שמרבים להשתמש בו. וגם כאן בועז אומר לרות, שכבי, כמה? עד הבוקר. כמו שאומר הזוהר הקדוש, חי השם, שכבי עד הבוקר, מה זה עד הבוקר? עד שיבוא הבוקר ואור הגאולה. אבל אומר לבועז, שתקומי, כך אומר הזוהר הקדוש, אז תראי, כבר הגיע זמן הגאולה, כן? הגיע זמן הגאולה, נשמע ינון ואליה, שם. אז בוא נתחיל היום את העניין של הלילה. יש פה משהו אדיר. בועז אומר לרות, רק כמה שעות, חצות הלילה בקיץ. נכון? זמן שהוא זורע את השעורים, זה אזור ספירת העומר, זה הזמן שלנו. מחצות עד עלות השחר, וחמש, שש שעות בערך. אוקיי? זה הכל. הגענו לפסוק י' ד', סיימנו אותו, אבל עכשיו נתחיל מפסוק ט"ו. אני אקרא את כל רצף הפסוקים מפסוק י"ג, שנבין פה את המהלך של שנתחבר לשיעור האחרון. אומר בועז לרות, ליני הלילה, והיה בבוקר, אם יגלך טוב, יגל, ואם לא יחפוץ לגאולך, וגלתיך אנוכי חי אדוני, שכבי עד הבוקר. ותשכב מרגלותיו עד הבוקר, ותקום בטרם יקירי שתראו. ויאמר, אל יוודע, כי בא אישה הגורן. ויאמר, אביה המטפחת אשר עלייך ואחוזי בה. ותוכף בא, וימוד שש שעורים וישת עליה, ויבוא העיר, ותבוא אל חמותה, ותאמר מיד ביתי, ותגד לה את כל אשר עשה לה איש, ותאמר שש השעורים האלה נתן לי, כי אמר אליי, אל תבואי ריקם אל חמותך. ותאמר שבי ביתי עד אשר תדעיני איך יפול דבר, כי לא ישקוט האיש, כי אם קילה הדבר היום. אז נתחיל מפסוק ט"ו, ויאמר אביה המטפחת אשר עלייך ואחוזי בה, ותוכף בא, וימוד שש שעורים וישת עליה ויבוא העיר. שימו לב, כתוב וימוד שש שעורים. מה זה וימוד? כלומר הוא מדד, ספר, פונקט, בדיוק כמה צריך? דווקא שש, לא שבע, לא חמש, לא 26, לא 100, שש. כלומר יש עניין דווקא במספר שש. פשוט, ראיתם פעם שעורים בחיים שלכם? כמות של שעורה אחת כפול שש שעורים, זה לא כמות שאמורה להשביע את נעמי ורות, או רק את נעמי אפילו. זה לא בדיוק כמות גדולה. אז למה שבועב, שיש לו אדם עשיר, יש לו הרבה הרבה, נראה נראה כבר בשנה שעברה, יש לו חלקת השדה, יש לו כל מיני חלקות שדה. יש לו המון נחלות. אז למה הוא לא נותן לה איזשהו בעלה, איזשהו כמות הספקה גדולה? אז רבי שלמה הלוי אבן אלקבץ, כן, בעל הלכה דודי, בחיבורו הקבלי על רות שנקרא שורש ישי, מתרץ פה על דרך הפשט דווקא. הוא אומר, למה נתן לה שש? הוא נתן לה שעורים כדי שיראה כאילו, ויראה כאילו היא באה לשדה ללקט, ועכשיו היא חוזרת עם מה שהיא צריכה ללקט. כל זה כדי שהיא חוזרת בבוקר לעיר, כולם רואים אותה. מה את עושה בשדה בלילה? אה, הלכת ללקט, כי לא רוצה שתתביישו, שאת מלקטת, אוקיי. אז כאילו מה שנקרא, אז היא חוזרת, חוזרת מהזירה, כאילו זה נראה כאילו לגיטימי שהיא באה משם. היא חוזרת עם שעורים. שלא יגידו מה עשה בשדה בלילה, זה לא צנוע, היא חזרה עם שעורים, אז היא באה ללקט. המלבים מציע פירוש אחר על דרך הפשט כדרכו. תראו מקור ב', מלבים על פסוק תדבר. היה עוד שש שיעורים, נראה שהיה מידת קו, שהיא שישית הסאה, שכן היה דרכם לחלק מידה גדולה לשש חלקים שלו ביחזקאל, וששיתם את העיפה. והמידה הזאת נקראת שש. והדין הוא שאין פוחתים לעני העובר ממקום למקום מכיכר, המחזיק חצי קו. אז ונתן לנעמי ורות קו, שהוא מזון שעודת שחרית לשתיהן. ובזה גילה, כלומר, המלבים לא סבור כמו שורש ישי, אלא אומר פה לא, הוא נתן להם שש שעורים, כי זה כמות שהיא מספיקה, לכמה? לארוחת בוקר זוגית. ותו לו, לנעמי ורות. אבל מה הרציונל? אומר המלבים, ובזה גילה שיגמר הדבר היום, ולא יצטרכו סעודת הערב, ויבוא העיר. אומר המלבים, לא עשתם, הוא נותן השש שעורים. הוא אומר, אני נותן לכם רק על הבוקר, למה? כי כבר בערב תגיעו לבית מלון וידאגו לכם, נכון? בערב כבר תאכלו אצלי, כבר תהיו חלק במשפחה שלי. אז רק לבוקר אני דואג לכם, ונגיד זה בהמשך השיעור. רבנו יוסף חיים, הבן איש חיים מבגדד, יש לו פירוש שנקרא עם המלך, גם פירוש על דרך הסוד, אז הוא כותב שלמה הוא נתן לה שש שעורים. הוא אומר, רות בגימטריה זה 606. ועכשיו הוא מוסיף על, 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 על רות עוד שש שעורים, 606 ועוד 6, כמה זה משה? 612, נכון? שזה בגימטריה ברית. אומר לרות, אומר בועז לרות, נתינת השעורים זה הסימן לכריתת הברית ביני לבינך. בהמשך נראה, אם נזכה ללמוד ספר שמואל ביחד, שכריתת הברית אצל הצאצאים של, רות זה משמעותי. אם זה דוד ויונתן, אם זה אחרי זה משפחתו של שאול, אם זה החסד שדוד מצווה את לעשות עם בני ברזילי הגלעדי שחלקה לדוד, הברית זה משהו מאוד נצחי אצל שבט יהודה, בעיקר אצל דוד. אבל על דרך הסוד, דיברנו על זה, שרות היא המלכות, על פי הזוהר, אמא של מלכות, היא אמא שמכוננת את המלכות. תפירת המלכות דלת לה מגרם הכלום. מי שמשפיע במלכות זה היסוד, זה הצדיק, זה בועז. ומה היסוד משפיע במלכות? את הזר אנפין, את שש הספירות, ו' קצוות. לכן דווקא היסוד הצדיק בועז משפיע ברות המלכות, שש שעורים. בואו נראה את רש"י, נחזור לפשט, רש"י על הפסוק. שש שעורים, אי אפשר לומר שש שעין. שש שעין זה כמות אדירה. אומר רש"י שאין דרכה של אישה לשאת כמסוי זה, אלא שש שעורים ממש. ורמז לה שעתיד לצאת ממנה בן שמתברך בשש ברכות. רש"י חורג פה מהפשט, נביא דרש. הוא אומר, בזה שבועז נותן לרות שש שעורים, הוא רומז השל הבן, שאלו שש ברכות. מה זה ברכות? רוח, חוכמה ובינה. עצה וגבורה, רוח דעת ויראת אדוני. מאיפה הפסוק הזה? זה ישעיהו, על מי זה נאמר? על המשיח. איזה משיח? משיח בן דוד. מי זה דוד? הנין של רות. אז הבן איש חיים מסביר שבועז הראה לה ברוח הקודש שהמלכים, מלכים של ישראל, יש להם מגן שעשוי בצורת משולש, ככה. אבל מלכי בית דוד יש למגן שעשוי משני משולשים. מה זה תנועה גרפית של שני משולשים? איך זה נקרא? מגן דוד. זה הבסיס הביטוי, מגן דוד. ולכן הוא נותן לשישה שעורים, שש שעורים, ומראה לה איך המגן יהיה תואם, כי מה שמגן על דוד, דומנך ישראל, זה הרוח, חוכמה, בינה, עצה, גבורה, רוח דעת ויראת השם. שש עמידות, רומזות שש קווים, ולכן בועז אומר, הבנין שלנו, הוא לא סתם יהיה, הוא מלך המשיח, לא יהיה מגן דוד. מה שמגן זה שש עמידות הללו. לכן הוא נותן לה את שש השעורים שרומזות לששת עמידות, שבהם יתברך מלך המשיח, כמו כתוב בישעיהו פרק י"א. ככה גם כותב בעל הטורים, מקור ד', על קורבנות חנוכת המשכן. בפרשת נשא, כן קורבנו גד כסף אחד, 300, מי זה נכון? אבל בשבט הכתוב לא קורבנו, אלא וקורבנו. השבט הכתוב בו וו בחיבור. שואל בעל הטורים, למה וקורבנו? תראו, וקורבנו וו יתרה. למה וו יתרה? על שם שישה בנים שיצאו ממנו משבט יהודה, מנחשון בן עמינדב, שכולם נתברכו בשש ברכות. שישה בנים יצאו ממנו, מנחשון, בעלי שש ברכות ואלו הן, דוד, משיח, דניאל, חנניה, מישאל ועזריה. כלומר, שישה צאצאים שבאו מנחשון בן עמינדב, שהם נרמזים מששת השעורים. לכן זה וקורבנו, עוד וו. אבל על פי הגמרא בבמות דף ע"ו שלמדנו שנה שעברה, קיימה לן שהייתה מסורת בעם ישראל שהמשיח יבוא מפרץ. לכן שם שואלים את ששאול, שואלים אותו, דואג אדומי, שואל שם את שאול, בין מי האלה? מי זה, מי זה דוד שיוצא מול הפלישתים, מול גוליית? שואל אותו, או מבית לחם, רגע, 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 הוא בא מפרץ או מזרח? אם מזרח ניחא, ויתר, הכל בסדר. אבל אם הוא מפרץ תיזהר, הוא יחליף אותך, הוא יהיה המשיח. כלומר, הייתה מסורת בעם ישראל שהמלכות תצמח משושלת של פרץ. אם נקפוץ לפסוקים האחרונים של פרק ד' של מגילת רות, נראה שבועז הוא בעצם הדור השישי מפרץ. יש לנו חצרון, רם, עמינדב, נחשון 4, סלמון 5, בועז 6. לכן שבועז נותן לרות 6 שעורים שתביא למי? לנעמי, משבט יהודה, הוא מעביר לרמז. אומר בועז לנעמי באמצעות השעורים שתביא לרות, שהוא ימשיך עם רות את השושלת, והוא ישמש כחוליה השביעית בהופעת המלכות בישראל אחרי פרץ. ובאמת נעמי קולטת את המסר ואומרת לרות, אל תדאגי. כי לא ישקוט האיש, כי אם קילה הדבר, היום. שמיניין לנעמי כזה ביטחון בבועז. אלא שאם הוא מדגיש לה שהוא הדור השישי לשושלת של פרץ, אז הכל ברור. הרי מי זה פרץ? למה הוא נקרא פרץ? זוכרים? כן, נכון, בראשית פרק, למד ח'. נכון? מי זה פרץ? הבן של יהודה ומי? ותמר. שנה שעבר הרחבנו איך כל מגילת רות מובנית על בעצם כתיקון לשני אירועים בספר בראשית. מגילת רות זה תיקון של מעשה לוט ובנותיו, שזה התיקון הנשי, כי רות היא באה ממואב, ובועז מגיע מפרץ שמגיע מיהודה ותמר, תאומים, והראינו שנה שעברה איך כל המגמה של נעמי, היא שולחת את רות ומחפשת אותה ומייפה אותה שהיא תהיה כמו תמר, כדי שהיא תבוא על בועז בדיוק כשהוא ישן על בטן מחזור של היין, והוא לא ישים לב מזה, ואז היא תתאבר, ואלה תאומים, וזה היה ייבום של מחלון וחיליון, ואלה זרע, כמו שתמר התחפשה, יהודה לא ידע, ומי נולד פרץ בזרח. והיא לא נתנה לשאלה, נכון? ולא לער ועונן, זה התיקון. ולכן, פרץ נקרא פרץ, כי הוא פרץ ראשונה מבית אל אמו, כמו שאמרתם יפה. נחשון בן עמינדב, נחשון בן עמינדב, דרך אגב, זה סבא של בועז. הוא הסבא שלו. תראו, לפי סדר הדורות. נחשון בן עמינדב, הוא היה נחשון. מה זה נחשון? קפץ ראשון למים, נכון? הביא את הגאולה עם ישראל. לכן נעמי הבינה שגם בועז לא יוותר ולא ימסמס, אלא כמו פרץ וכמו נחשון, כמנהג הגוברין יהודאין, הגברים משבט יהודה מפרץ, הוא ילך עם האמת שלו עד הסוף בצורה מעשית קיומית ויפתור, הוא יפתור את בעיית הירושה הכפולה. בעיית הירושה הכפולה של נעמי ורות, שאין להם גם לא זרע, כי כל הבנים שלנו מתו, וגם של הנחלה, מי ירש את הנחלה של אלימלך. וזה כל זה יקרה היום. עכשיו הרב שמעון קליין, שמזכור בחייו, שלימד פה בישיבה כמה שנים, הוא מציע בחיבור שלו על מגילת רות, שנקרא מגילת נאמנים, ששש השעורים זה גם מספר סימבולי, לא סתם, אלא הם רומזים בעצם לששת האנשים שסיפור הגאולה רלוונטי אליהם ונוגע בהם. מי הם ששת האנשים? אלימלך, נעמי, מחלון, קיליון, רות ובועז. איפה אני יודע את זה? סיוע לדבר ברמת הפשט. נעוץ בעובדה שבמעשה, בפסוקים שמתארים את הייבום של בועז לרות ואת קניית הנחלה והגאולה, מוזכרים רק שש שמות. תראו ברות פרק ד', פסוקים ת' וי', מקור ה' לפניכם. ויאמר בועז לזקנים בכל העם, עדים אתם היום כי קניתי את כל אשר לאלי מלך, ואת כל אשר לחיליון ומחלול מיד נעמי, וגם את רות המואבי אחרון קניתי לאישה. להקים שם את נחלתו ולהיקרא את שם המת ממחיו ומושר מקומו, עדים אתם היום. כמה שמות נזכרים במעשה הזה, מודגש לכם בבולד, בועז, אלימלך, קיליון, חיליון, מחלון, נעמי, רות, שש. כיוון פרשני נוסף, למה דווקא שש? על דרך הרמז. שעורה בגימטריה 581. כמה שעורים בועז נתן לרות? שש. אז נכפיל 581 ב-6, נקבל 3,486. 3,486 אז עולה בגימטריה פסוק מאוד מיוחד בנבואת זכריה. תקשיבו לפסוק במקור ו', זכריה פרק ב', פסוק ט' ו', ונלוו גויים רבים אל אדוני ביום ההוא, והיו לי לעם, ושכנתי ותוכח, וידעת כי אדוני צבאות שלחני אלייך.
מה?
כן, פרויקט השו"ת, מאוד קל לדבר את זה, אני לא עשיתי בעצמי. פרויקט השו"ת, בודק את זה בקלות. עכשיו, תראו מה מדובר פה, ברמת הפשט של הפסוק. מדובר פה על התלוות של גויים, והקרבה שלהם אל השם, איך הגויים גם יהיו חלק מעם השם, והקדוש ברוך הוא ישכון בתוכם, ועשיב את המרגש של הפסוק, וידעת כי אדוני צבאות שלחני אלייך. לכל מה תחילות, שלחני אליכם. שלחני אלייך. שוב פעם שימוש בשורש ידע, דיברנו על זה שבפרק ג' יש לנו 6 פעמים את השורש ידע של הידיעה פה, זה מאוד חשוב כי זה תיקון, ולא ידע בשכבה, בקומה, הוא נאמר ביהודה, והוא לא ידע כי חלתו היא, ולכן בועז לא אומר, הוא אומר, מי את? אני רוצה לדעת. אני לא חושב שהיא התקשרות בלי ידיעה, כמו לוט, כמו יהודה, זה תיקון, מי את? זה שהוא 18, דיברנו על זה. משהו 19, לא זוכר בדיוק. אבל עכשיו תראו את ההקשר של נבואת זכריה. יש פה נבואת נחמה על הגאולה העתידה, גאולה שקשורה בחזרה של השם לשכון בנחלתו, ולכל נתם חזרה שתראו, רוני ושמחי בת ציון, כי הנני בא ושכנתי בתוכך נאום אדוני. עכשיו תחליפו את הבת ציון במילים רות, לצורך העניין. ונלוו גויים רבים אל אדוני ביום ההוא, והיו לי לעם, רות לא היה ברור, היא התגיירה, היא לא התגיירה, היא יהודיה, הצאצאים שלה, ראינו ביבמות, שבשעה שדוד נלחם בגוליית, בית דין של דואג האדומי, ויתרה ישמעאלי דנים, האם הוא יהודי או לא יהודי בכלל, עד כדי כך. והיו לי לעם, ושכנתי בתוכך, ומה אומר, וחיה, ואפשר לשמוע כאילו את בועז, צועק פה לרות, וידעת כי אדוני צבאות, שלחני אלייך. כן? אלי אקספרס עד הבית, משלוח עד הבית. דווקא. רמז ספרותי נוסף לעניין שש השעורים, ובכלל, מובא בסוף הפסוק, פסוק תדב. בסוף פסוק תדב. בועז, שימו לב, הוא לא מביא לרות את השעורים, אלא מה הוא עושה? הוא מניח אותם בתוך המטפחת. פשוט אומרים שהמטפחת הייתה קשורה לחגורה שלה, מתחת למותניים בערך, ואז היא החזיקה אותם ככה, הוא עשה כאילו קערה, והוא שם את זה בתוך המטפחת. אבל לא כתוב שבועז מביא לה אותם, הוא מניח אותם, כתוב, הוא שט אותם, וישת עליה. מה זה וישת עליה? ויעשה לה, ויביאה, ויביא לה, ויפרגן לה. מה זה וישת עליה? איך כתוב ויושת? ויושת זה עם תת. מה? מן המים משיתיהו. אבל לא צריך להפליג למגילת אסתר או בת פרעה, בואו נראה במגילה שלנו. תראו, אחרי הגאולה האישית והכללית של נעמי ורות, מתממשת, שבעצם בועז נושא את רות לאישה, אבל זה לא הכל. כי מה נעמי רוצה? היא רוצה שם. היא רוצה ילד מרות. יולד בן לנעמי, נכון? תראו, פסוק בקור זין, פרק ד' פסוק ת' זין, אחרי שתאמרנה השכנות יולד בן לנעמי, ותיקח נעמי את הילד, שימו לב מה היא עושה, ותיקח נעמי את הילד ותשיתהו וחיקה ותהי לו לאומנת. לאחר שנעמי ורות זוכות לגאולה, להמשך לפתיה, אז מה נאמר? ותשיתהו בחיקה. אז מתברר למפרע הפשר של וישת עליה. כלומר, וישת עליה שבועז משית את הבטף, את השעורים ומתח שירות בגורן, ומתחבר לה ותשיתהו בחיקה. רומז לה על הגאולה. הסיומת של פסוק תדזב היא מעניינת, ויבוא העיר. רבי יצחק הרמה, פירושו עקדת יצחק, שואל, מה זה ויבוא העיר? אז אומר, זה בועז. בועז נזדרז דבר מצווה, ובפרט הוא נשבע לה בשם השם, ולכן הוא לא יכול להתמהמע, אסור להשיב את זה. אבל צריכים לה לכתוב פה, ויבואו העיר, נכון? שניהם היו בשדה, שניהם חוזרים לעיר.
גרה
נעמי, הם לא גרה בשדה. הם כנראה חזרו, אני מניח, לא לשכונת היוקרה של בית לחם, לא למרכז העיר, אולי לדעישה, אולי לאל-עידה, למחנות פליטים שבצד, אבל פחות או יותר שם, אל-עזה, יש עוד מחנה פליטים שם. אבל אפשר לומר, ויש כיוון פרשני כזה, שאומנם זה נכתב בלשון זכר יחיד, כאילו רק בועז בא לעיר, אבל בעצם רות ובועז זה כבר אחד, ויבוא זה שניהם ביחד. ומצינו במקרא של לשון יחיד, משמש גם לרבים, לזוג. אבל נשים לב שבסצנה בגורן בחצי הלילה, עד עכשיו רות היא זו שעושה, ובועז הוא רק זה שמדבר. עכשיו התפקידים מתחלפים. רגע לפני עזיבת הגורן, בועז בוחר גם הוא לעשות מעשה. אבל עדיין כשהוא עושה מעשה, הוא מבקש מרות שתעזור לו. הביא המטפחת שלך ואחוזי בה. כלומר, הוא רותם את רות לעזור לו, שלעזור לה ולנעמי. כלומר, גם אתן, יש לכם חלק פעיל בגאולה. אני צריך, אומר בועז לרות, שנהיה שותפים כדי שזה יצליח. כמובן, בכך הוא גם תורם הרבה לעצמה של רות. כאילו, הוא אומר לה, אל תחשבי שרק אני אפעל לבד. לא, גם את שותפה לתחילת הדבר. פסוק ט' זין. פסוק ט' זין זה פסוק מוזר. רות מגיעה לנעמי, ומה נעמי אומרת לה? מי את ביתי? מה זה? מה זה אומרת מי את ביתי? את היחידה שנשארתי, את לא מזהה אותי? אז אבן עזרא אומר, עדיין היה חשוך. היה הפסקת חשמל בדיוק באותו זמן בבית לחם, אז היא לא ראתה, לגיטימי. אישה הייתה מחוסה בצניעות, היא לא מזהה. אבל תראו מה המדרש דורש. והמדרש פה זה לא דרש, זה באמת, בעיניי זה גם פשט. זה מתבקש. הרי מה נעמי עשתה כל הלילה? יכול להיות שהיא נראה, אבל הייתה במתח. הרי פה תוכנית מבצעית נועזת. היא שולחת את הקלה שלה, מבוסמת, מקושטת, לגורן, לבועז בחצי הלילה, אחרי שהוא אוכל ושותה, וזורע את השעורים והולך לישון, ואז תתגלים מרגלותיו. כלומר, יש פה מהלך של פיתוי, שדיברנו שנה שעברה, כדי להביא תיקון עולם וכולי. ועכשיו, פה גם רואה סכנה גדולה. הם יתפסו את רות, ישיבו אותה בזנות, הפקרות, מה קורה פה? גם ככה המעמד שלהם לא בדיוק אידיאלי בקרם אנשי בית לחם, בטח לא של רות, שלא בורים מיהודיה, לא יהודיה, דיינו בפרק ב', איך הנער מזלזל בה, זאת נערה מואביה בכלל. תראו מה מדרש אומר, ולפי דעתי זה לא דרש, זה פשט. מקור ח', רות רבה פרשה זין, ותבוא אל חמותה, ותאמר מי את ביתי? שואלה מדרש, וכי לא הייתה מכירה? לא הייתה מכירה אותה? אלא אמרה לה, מה את? את פנויה? או אשת איש? אמרה לה, פנויה. ותגד לה את כל אשר עשה לה איש. כלומר, לפי המדרש, נעמי לא שואלת מי את, אלא מה היא שואלת? מה את? מה הסטטוס שלך? אפשר אולי לומר שבכלל נעמי הופתעה מזה, שרות בכלל חזרה הביתה של נעמי. הרי לכאורה נעמי הייתה בטוחה שלאור התוכנית שיגתה, רות עכשיו תישאר בבית של בועז, כי אם בועז בא עליה, אז הוא קנה אותה וזהו, מי שלא. כן, לכו לשקיעה וכו', בגן עדן, ואולי יש פה בית סתירה, אולי בגלל זה הסתירה המובנית. מצד אחד היא שואלת מי את, מה זה מי את? מי את זה מעיד על זרות. מצד שני, מה היא אומרת? מי את? ביתי! הבנתם את הפרדוקס? מי את? אני לא מכיר, ביתי, את הבת שלי. ולכן אני חושב שהמדרש פה הוא לא דרש, הוא פשט. מצד מי את? כלומר, מה את? את ביתי, מעיד על קירו ושייכות. עכשיו, אם נעמי לא מזהה אותה, אז למה היא קוראת לה ביתי? ואם היא מזהה אותה, אז למה היא קוראת, למה היא שואלת מי את? עכשיו, הביטוי הזה, מי את, איפה ראינו אותו מקודם? פסוקים קודמים פרק ג', אמרנו שזה נקודת המפנה בעלילה. בועז! והיא בחצי הלילה, נכון? ויחרת בועז, מה הוא רואה? והנה אישה שוכבת מרגלותיו, ויאמר, מי את? בועז צועק את זה, מי את? והסברנו שזה בעצם המהפכה. בבת אחת, שבועז שואל מי את, כל הקונספציה מתפוצצת, כל התוכנית המבצעית מתבטלת. כי מה לא אומר רצתה שבועז יעשה, כמו אילות, כמו יהודה, בלי דעת. ברגע שבועז שואל, מי את? מה היה קורה אם לא תיישל את בנותיו? מי את? מה היה קורה אם יהודה שואל, רגע, איך קוראים לך? יש לך תו ירוק? נכון? כאילו, רואה בתו, תמר, תמר, התקלה שלי, אסור, סליחה. בועז שובר את הקונספציה, מי את? ושוב פעם, אם מגיעה עכשיו רות, חוזרת לחמותה, ומה חמותה שואלת אותה? מי את? עכשיו, איך רות עלתה לבועז? אנוכי, רות אמתך. ופרסת כתבה לבתך, כי גואל אתה. נעמי, פה רות, לא עונה לנעמי כפי שענתה לבועז. יתרה מזו, סתכלו. נעמי שואלת אותה, מי את ביתי? מה התשובה שרות צריכה להיות? מי אני? רות. מה התשובה של רות? ותגד לה את כל אשר עשה לה האיש. מבינים מה מורכב פה? רות נשאלה שאלה פשוטה, מי היא? והיא עונה תשובה אחרת. היא עונה על שאלה אחרת, מה היא עונה? מה עשה לה האיש? אם, נו, איך היה עם בועז? ותגד, ותגד את כל אשר עשה האיש. לא, מי את? אני רות. שאלו אותה מי את, והיא עונה מה עשה לה האיש? ואולי פה רמוז גם הפער בין נעמי לרות. כשנעמי מעוניינת לדעת מה מצבה של רות, היא כמובן מכוונת לדעת מה עם בקשת המנוח, מרמה האישית אשר ייטב לך. שזה כמובן משליך גם על גאולתה של רות, אבל גם על גאולה המשפחתית של נעמי. יהיה לה נכד, יהיה לה נחלה, אבל רות שמה דגש על הגאולה, לא רק על עצמה, מבחינת הכאן ועכשיו. ויש פה עוד כאן רמז דק בדיווח של רות לנעמי. בתחילת הפרק, כאשר נעמי מנחה את רות, כיצד להוציא לפועל את התוכנית המבצעית, בדיוק רב, ממש פרטי פרטים תוכנית מבצעית, איך לממש את הגאולה המשפחתית, מה נעמי מדגישה, תראו מקור ט', פרק ג' פסוק ד', והיא ושוכבו, וידעת את המקום אשר ישכב שם ובאת, וגילית מרגלותיו ושכבת, והוא יגיד לך את אשר תעשינה. אבל כאשר הוא צבא לבית חמותה, יש פה היפוך. ותגד לה את כל אשר עשה לה האיש. מה אותו, מה נעמי אומרת? והוא יגיד לך, פה מה יש? ותגד לה את כל אשר עשה לה איש, לא אמר לה איש. ואולי פה כבר היא רומזת לנעמי, תקשיבי, מי שוויגר, חמותי היקרה, התוכנית לא בדיוק התממשה כמו שאת תכננת. וכמו שאומרנו במדרש לאל, רות חוזרת לבית חמותה בדיוק כמו שהיא יצאה. היא יצאה מהבית אלמנה, והיא חוזרת אלמנה. איך נעמי רצה? היא רצה שהיא תצא אלמנה פנויה ותחזור בתור אשת איש. אבל היא לא חוזרת בתור אשת איש. גם לא בתור מאורסת, לא משודכת, אפילו לא בדייט ראשון. היא חוזרת כמו שהיא באה, פלוס שש שעורים. בוא נעבור לפסוק הבא, פסוק י' ז', פסוק אחד לפני הסוף. אל תבואי ריקה מלחמותך. מוכר לכם הביטוי הזה ריקה במגילת רות? איפה ראינו אותו קודם? זוכרים שנעמי שבה לבית לחם, ותיום כל העיר, אל תקרנה לי נעמי, קרנה לי מרה, כי אמשת לי מאוד, אני מלאה הלכתי, מה המשך? וריקה משיבה אני השקרן, אני מרה כי עוד עדיי לי מאוד. מה בועז אומר לרות? חי שש השעורים, כדי שלא אל תבואי ריקה מלחמתך, כי מה חמותך אמרה מקודם? אני מלאה הלכתי וריקה משיבה אני אשר. לפי דברי רות, שזה יוזמה של בועז, שהיא לא תשוב ריקם, רואים פה את הרגישות של רות, או את הרגישות של בועז. אף על פי שעוד מעט, על הבוקר, רות תזכה לגאולה. בועז אמרנו, גם תראה פסוק י"ח, נעמי תבין שבועז לא יתמאמר. הוא יפתור את הבעיה, בין אם על ידו, על ידי הגואל. בכל מקרה, עיקר שאפילו לרגע אחד, נעמי לא תחוש את התחושה הנוראית של הרקנות. כן? כי אמר אליי, אל תבואי ריקה. מה זה כי אמר אליי? אגב, המילה אליי נקראת, אבל היא לא כתובה. בכלל, מגילת רות, דיברנו על זה שנה שעברה, על היחס בין הקריב והכתיב, שזה מגלה הרבה דברים בפשט המגילה ובסוד המגילה, אבל אולי פה יש פה התרגשות של רות, הוא באמת דיבר אליי. אבל אני לא מאמינה שזה קרה לי, לא מאמינה, אז לא כותבים את זה, אבל קוראים את זה. פסוק י' ח', פסוק י' ח', זה פסוק שנועל את הפרק, ולא רק את הפרק הוא נועל פה בעצם מהות מאוד עמוקה ופנימית, כפי שנראה עכשיו. פסוק י' ח' זה התגובה של נעמי. שבי ביתי, עד אשר תדעין איך ייפול דבר. נזכר בדברנו בתחילת פרק ב' אודות היחס העדין בין האקטיביות לפסיביות. היינו שיעור שלם שכל הסוד של מגילת רות זה לדעת להיות אקטיבי וליזום, כמו שבתקום נעמי, כמו שרות מעצמה קמה לשדה, מתי להיות פסיבית. שבי ביתי, תמתיני, תחכי. זה הממשק הכי עדין של סיכוי וסיכון. מתי אני יוזם ומתי אני מחכה. אחד הקרבות הכי גדולים, מלחמת העולם השנייה, הרב בני אולי לא מדבר עליו כי זה לא קשור ליהודים, זה קרב בין הצי האמריקאי, בין הנייבי האמריקאי, לצי היפני, שהצי נהדר. נקרא קרב מידווי, אם שמעתם עליו. קרב עצום וגדול, שהאמריקאים שם קרקסו את היפנים, ולא ידעו שהיפנים זה בסדר מבחינתם, אבל הם מחכים שהם ימשיכו להתקדם בפסיפיק ובקלס השקט, ושם חיכה להם אמבוש מטורף. עכשיו, אז לא היה כל כך מטוסי סיור ורחפנים ולהבין את מה הסדק. והאדמירל, כלומר, הגנרל של חיל הים האמריקאי אמר, זהו, מספיק. מספיק, פגרנו בהם, לא צריך להתחזר. הוא היה ממשיך עוד כמה מיילים קדימה, הוא היה נכנס עם מלכודת של הצבא בחיים. וזה הממשק הדין בין הסיכוי לסיכום. מתי להיות אקטיבי, מתי פסיבי. לכאורה נעמי, הייתי מצפה מנעמי, נעמי אקטיבית, שיוזמת אותה למהלך המסוכן של לרדת לגורן, שיוזמת את השיבה לבית לחם למרות הפגיעה האנושה ברפטיישן, במוניטין שלה. שנעמי תצא מהבית, תלך לבועז, בועז מה נסגר, תגאל אותנו כבר, מחאות. לא. עכשיו פתאום נעמי אמרת לא. סימן הוא הביא על אקטיביזם. עכשיו בוא נחכה. זה דבר מאוד קשה לדעת מתי לפעול ומתי להמתין, לחכות, להתבטא, להשתהות. קהלת, החכם מכל אדם מקדיש 8 פסוקים בתחילת פרק ג', צריך לדעת מתי לעשות, ולא פחות חשוב מתי לא לעשות. שלא נהיה ציונים, כל דבר, הכל תלוי בנו, לא נעשה, לא יהיה. לפעמים עדיף שלא נעשה. אומר קהלת, לכל זמן ועת, לכל חפץ תחת השמיים, עת שלום, זה מה שצריך, אבל גם עת מלחמה. עת צפות ועת ריקוד, יש כל מיני זמנים. 28 עיתים, 14 בעד, 14 של אקטיביות, אבל של פסיביות. וכעת נעמי מלמדת את רות את השיעור האחרון שלה, שיעור באמונה. בעצם עכשיו זה סיום ההכשרה של רות על ידי נעמי. מה אומרת נעמי לרות? רות יקרה, ביתי, אנחנו עד עכשיו עשינו את שלנו. השתדלנו, יזמנו, העזנו, האמת היא עשינו מעל ומעבר. ועכשיו, זהו. עכשיו שבי ביתי עד אשר תדעין איך ייפול דבר. עכשיו נשוב להיות פסיביים ולהתבטא לרצון השם. נראה כיצד הקדוש ברוך הוא יתברך, בוחר להניג את המציאות. עכשיו תזכרו את הכלל היסודי בעבודת השם. זה נכון לנעמי ורות, וזה נכון גם אלינו, בטח אלינו. אנחנו אחראים על ההשתדלות, אבל התוצאות, רק הקדוש ברוך הוא אחראי. עכשיו זה לא אמור לרפות את ידינו, נהפוך הוא. צריך להשתדל כמה שיותר. אבל כמו מלח, שתבלין חשוב, אם נשים את הידיים מלח, מה יקרה לתבלין? כל התבשיל ייהרס. רות רבה מוסיף על דברי נעמי. ותומר שבי ביתי, מקור יוד. רבי הונה בשם רבי שמואל ברבי יצחק אמר, הצדיקים הן שלהם הן ולאו שלהן לאו. שנאמר כי לא ישקוט האיש, כי אם קילה הדבר היום. זה לא הבטחה של חבר כנסת, ראש ממשלה או שר פוטנציאלי. כן, כן, בטח, דבר ראשון שאני אעשה עוד שבועיים שיהיה לי ממשלה, אני אקים ועדה, תכנס מומחים, תגבש המלצות, תגיש אותם עוד 5 שנים לכנסת שתאשר וזה, ואז, מה שנקרא,
תגגל תפוח אדמה, ואני אופוזיציה נראה. לא, רציתי, אבל עכשיו מה שהתחייתי לפני 5 שנים, והרכב הקואליציוני לא מאפשר לי. לא, 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 לא. צדיקים שלהם הן שלהם הן, ולאו שלהן לאו. זאת אומרת לה, שווי ביתי. שווי זה ביטוי של יציבות, ביטוי של קביעות. בדרך כלל במקרא פעולת הישיבה, מורל, תראו את זה קביעות, תראו למשל נבואת יואל. ויהודה לעולם, מה המשך? תשב, כזה שיר. ויהודה לעולם תשב, כלומר, ביטחון, קביעות. ולכן שנעמי אומרת לביתה, קלתה רות, לשבת ולהמתין, היא לא מורחת אותה, היא לא דוחה אותה, אלא היא מביאה בכך את הביטחון שלה במימוש הקשר עם בואב והופעת הגאולה בזמן ובמקום השלם והאופטימלי מבחינתן. היא אומרת לה, הגאולה בוא תבוא. השאלה איך בדיוק, אבל זה יקרה היום, היום, היום זה יקרה. עכשיו היא אומרת לה, ביתי. זו הפעם החמישית בה נעמי מכנה את קלתה בתור ביתי. אגב, פסוק י"ח, למעשה זו השיחה האחרונה בין רות לנעמי במגילה. מניח שהם דיברו כבר, וואו, איזה מאמי, איזה חמוד, שעובד נולד, אבל מניח, אבל זה לא כתוב. כמו כן ביתי, שימו לך זה כתוב, ב' ת' י' כתיב חסר. ביתי, חילוף אותיות בית. כמו פרשנים. עד אשר תדעין, שוב פעם, ידיעה. דיברנו על זה, השורש ידע, זה מילה מנחה בפרק. היא חוזרת 6 פעמים, אולי זה רומז, זה 6 הסיורים. אגב, מה המילה המנחה השנייה בפרק ג'? גאולה. שנזכרת 7 פעמים, שורש גאל, יגאל, הגואל. והסיומת, עד אשר תדעין איך ייפול הדבר. פעמים רבות בתנ"ך, הקדוש ברוך הוא מתואר בתור זה שדבריו אינם נופלים, אלא הוא מקיים את הבטחתו. תראו מה קוראים את א' יהושע. בנאומי סוף פרק יהושע, כף א' וכף ג', זה נאומי הפרידה של יהושע מעם ישראל, וההבטחה, מקיים את התורה והמצוות. ויתן אדוני לישראל את כל הארץ, אומר יהושע, אשר נשבע לתת לאבותם וירשו וישבו בה. וינח אדוני להם מסביב ככל אשר נשבע לאבותם, ולא עמד איש בפני מכל אויביהם, כל אויביהם נתן אדוני בידם. לא נפל דבר מכל הדבר הטוב אשר דיבר אדוני לבית ישראל, הכל בא. מה אומר פה יהושע? לא נפל דבר מכל הדבר הטוב שדיבר אשר אצל, הכל בא. מה אומר תרומי לרות? עד שאת יודעים איך ייפול דבר. יהושע כף ג', נאום הפרידה של יהושע, אומר לעם ישראל, והנה אנוכי הלוך היום בדרך כל הארץ, כלומר הולך למות, וידעתם בכל לבבכם ובכל נפשכם, כי לא נפל דבר אחד מכל הדברים הטובים אשר דיברנו עליכם עליכם, הכל באו לכם, לא נפל ממנו דבר אחד. גם במלאכים זה מופיע, לא נפל דבר. אז הקדוש ברוך הוא, יש לנו רק אזכור אחד, שזה נאמר, מהר, קח את הלבוש הזה שכשר דיברת ואחריה, אל תפל דבר מכל אשר דיברת. עכשיו פה זה מצחיק, כי מי אומר את זה? החשברוש לאמן, כאילו טוב, החשברוש הוא בתוך הקדוש ברוך הוא, נושא לשיעור אחר. אבל כל שאר הפעות במקרא של נפילת דבר, זה רק ביחס הקדוש ברוך הוא, חוץ מפה, שפה מה כתוב? עד אשר תדין איך ייפול דבר. אולי פה במילים האחרונות של נעמי במגילת רות, בשיחה האחרונה של נעמי לרות, מה אומרת נעמי לרות, מה היא רומזת לה? בעצם תדעי לך ביתי, הגואל האמיתי זה לא בואב. מי זה הגואל האמיתי? הקדוש ברוך הוא. זה שנאמר בכל התנ"ך, לא נפל דבר. אומרת לו, עד אשר תדעי איך ייפול דבר. בואב הוא רק שליח. הכל בידי שמיים. והמסר העוצמתי הזה הוא חשוב מאוד, בפרט שאלו המילים האחרונות של נעמי בכל המגילה. פרק א' ופרק של נעמי שיוצר את התקטיביזם, בתקום נעמי. פרק ב', רות הולכת לשדה לדאוג לנעמי. פרק ג', נעמי שוב פעם אקטיבית, דוחפת את רות לגורל במהלך מסוכן, וזהו. זוהי השיחה האחרונה בין רות לנעמי, יותר הן לא תדברנה. אז אם זו השיחה האחרונה, המילים האחרונות של נעמי במגילה, בואו נזכר במילים הראשונות של נעמי ונשווה ביניהן. תראו מקור י"ג, פרק א', פסוקים ח' י"ג. ותאמר נעמי לשתי חלותיה. מה הסיטואציה? הן חוזרות משדה מואב. כי שקי מה הם שמעו? כי פקסתם את הדמות את להם לחם. ותאמר נעמי לשתי חלותיה. לך נשוב נא אישה לבית אמה. יעש אדוני עמכם חסד, כאשר עשיתם יום מתים ועמדי. ייתן אדוני לכן ומצא מנוחה אישה בית אישה, ותשק להן ותשאנה כמה תבכנה. ותאמר נא לה, כי איתך נשוב לעמך. ותאמר נעמי, שוב נא בנותיי, למה תלך נעמי עוד לבנים במאי? יהיו לכם לאנשים, שוב נא בנותיי, לך נא, כי זקנתי מיוד לאיש, כי אמרתי, יש לי תקווה, גם הייתי הלילה לאיש. וגם ילדתי בנים, עליהן תסבר, נעד אשר יגדלו, עליהן תעגן הלבדיות לאיש, על בנותיי, כי מר לי מאוד מכם, כי יצא אבי יד אדוני. מילים קשות, מילים כואבות. בנאום הפתיחה, המילים של נעמי במגילה, היא מבקשת מקלותיה, מה שנשאר לה? לעזוב אותה. למה תעזבו אותי? למה היא מבקשת ככה? כי נעמי יודעת. מה היא יודעת? יש לה ודאות. מה הוודאות שלה? יותר מזה. בגלל שהשם יש לה, הוודאות שלה זה שאין לה עתיד. לא שווה לכן להתחבר אליי. אל תבנו, אין לי עתיד. המילים הראשונות של נעמי זה מילים שהן מלאות בייאוש ותסכול. כלומר, השלכת קשיי העבר באופן ודאי על העתיד. מה שנקרא בעברית, פסימיות. אתם יודעים מה זה אופטימי לפסימי? פסימי זה אופטימי מניסיון חיים. כן, אבל זו אמירה מאוד פסימית, אני לא אוהב אותה. אבל היא אומרת פה, בעצם היא אומרת, מה שהיה לי בעבר זה מה שבעתיד, לא כדאי לכם. אבל המילים האחרונות של נעמי זה מילים שמביעות ודאות, תקווה, שהשם ידאג להכל ויהיה בסדר. ביטחון בהשם, אבל לא רק בהשם. גם ביטחון באדם. ביטחון בבועז בתור השליח של השם, מימוש הגאולה. לא מחר. לא מחרותיים, לא בקדנציה הבאה, לא בדור הבא, היום, היום. הגאולה תבוא היום כאן ועכשיו. ותבינו, וואו, איזה מהפך הולך פה. איזה מהפך עובר על נעמי בשלושה פרקים. פרקים קצרים מאוד. בפרק ג' השורש ג' א' ל' גאולה חוזר על עצמו שבע פעמים. השורש י' ד' עדיין ידיעה. חוזר על עצמו שש פעמים. פרק ג' זה פרק המפנה. אמרנו גם על פרק ב', נגיד גם על פרק ד', וגם פרק ג' הוא פרק המפנה. הוא מתחיל בחשש, בנקיטת יוזמה אנושית לחשת הגאולה, באמצעות תוכנית נועזת, מסוכנת מאוד, לא צפויה, של שליחת... כן, כן, דיברנו, זה נכון שהיא... אולי כן, אבל זה מה שנקרא רולטה רוסית. או שתצליחי או שתמותי, אין פה באמצע. היא שמה את כל הז'יטונים ככה. אבל פרק ג' מסתיים בקביעה, בידיעה, תדעין, איך ייפול דבר. בידיעה אופטימית שהגאולה בו תבוא. ברגע שהמהפך האישי של נעמי מסתיים, ברגע שהיא נוטשת, היא עוזבת את העמדה של האישה האלמנה המתוסכלת, המיואשת. ברגע שנעמי עוברת לעמדה היוזמת והפועלת, ועם זאת, היא יודעת להתבטל להנהגת השם ולחכות. ומי תוך כך לשמור על אופטימיות? בזה הרגע תם ונשלם תפקידה של נעמי במגילת רות. נעמי יותר לא תדבר ולא תפעל ולא תעשה שום דבר בצורה אקטיבית לממש את הגאולה. היא עשתה את שלה. היא הכשירה את רות. היא הכשירה את עצמה מאלמנה מתוסכלת, לאלמנה מאמינה, אופטימית, היום. ועכשיו כל מה שנותר לה זה להתחזק בביטחון, וכפי שנראה בפרק הבא, ליהנות במשפחה, ליהנות מהנכד, יולד בן לנעמי, תשיתהו בחיקה. ובאמת, אחרי הסיומת האופטימית כל כך של נעמי, אז עכשיו אנחנו מוכנים להתקדם לקראת הגאולה, ועל כך בפרק ד', הפרק הבא שחותם את המגילה, שבו נעסוק הרבה יותר בענייני הגאולה, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.